טוב, צהריים טובים. אנחנו בנפש הפרשה מנסים ללכת לצעוד בעקבות אדמו"ר הזקן שציווה אותנו לחיות עם הזמן, והזמן זה פרשת השבוע של אותו שבוע שתאיר לנו את השבוע בדרך החסידות בעזרת השם. אז אנחנו נכנסים לפרשות מאוד מאוד אינטנסיביות שעוסקות בנישואין. היה לנו איזה מגע עם העניין הזה בפרשת בראשית, שהסתיים ככה לא הכי טוב. משבר, נכון, אדם וחווה. ואז בעצם בפרשת נוח כמעט לא היה, היה קצת קין למח ונשותיו. לא היה כמעט עיסוק בדבר הזה. אבל מפרשת חיי שרה, וירח, לך לך, וירח חיי שרה, זה חוזר למרכז הבמה, ודאי אצל יעקב, ממש פרשיות משפחתיות שלמות. ואני רוצה היום לנסות להבחן ביחד איתכם את ארבעת האופנים שבהם האבות מתחתנים. שארבעה אופנים, אברהם, יצחק ופעמיים יעקב. שזה בעצם כנראה, אם אנחנו נצליח לפענח את הקוד הגנטי הזה, אז אנחנו נבין ממה מורכבת זוגיות יהודית. אם אפשר להתיימר ולנסות להגיד דבר כזה, כן, אבל כל פנים זה ברור שהתורה מדגישה צדדים שונים בזוגות השונים אצל אברהם ושרה וכו' וכו'. לא שלא היו קיימים צדדים אחרים, אבל התורה בעצמה בוחרת להדגיש את הצדדים האלו, סימן שאלו אצל כל זוג היה משהו דומיננטי שאנחנו צריכים לשים אליו לב. כשהנחת העבודה היא שבאמת סוגיות מתוקנת כוללת בתוכת ארבעת המרכיבים. אנחנו ננסה אחרי זה לראות אולי בכל אופן מהו המרכיב המרכזי, מה המרכיב הדומיננטי, מה צריך לשים אליו לב ראשון ואיזה דברים באים אחר, אבל אנחנו ננסה לגעת בארבעה מרכיבים שמאפיינים את הקשר הזוגי של האבות והאימהות. טוב, אז אנחנו בפרשה שלנו נפרדים משרה, אברהם ושרה. מה הסיפור של אברהם ושרה? מה הדבק המחבר ביניהם? על פניו, כשסורקים את הפסוקים, אז מה שנראה זה שמה שמחבר בין אברהם לשרה, וזו המשימה המשותפת. יש להם משימה משותפת. הם שותפים במשימה. לא מתואר איך הם הכירו, לא מתואר איך... פתאום, נכון? אברהם, לא, שרה, ויקח אברהם את שרה אשתו, ומה? את הנפש, ההוראה הראשונה שאנחנו פוגשים בלשון רבים כלפי אברהם ושרה, זה את הנפש אשר עשו בחרן. ובאמת, לכל אורך הפרשיות, אנחנו רואים שמה שמחבר בין אברהם לבין שרה, זה גם הקשיים שהם עוברים ביחד, המצוקות, אבל בעיקר המשימה, השליחות. יש להם משימה ושליחות משותפת, לקרוא בשם השם. מתברר שמשימה, שליחות, אידיאל, רעיון שהוא גדול רק ממני וממך, מהזוגיות עצמה. הוא עצמו דבק מחבר בתוך זוגיות. הוא עצמו יוצר איזה משהו. לפי הנוסח הזה אנחנו רוצים לומר, אתה רוצה זוגיות טובה, צריך שזוגיות שלכם תהיה עסוקה במשהו שהוא לא הוא בעצמה, אלא באיזושהי משימה. משימה זה גורם מחבר, נכון? אנחנו מכירים את זה מהצבא, יש משימה להגן על המדינה. המשימה הזאת יוצרת בתוכה חברויות, רעות, אחווה, רעות לוחמים. אבל לא רק בצבא, כל משימה היא מחברת, כל משימה משתפת. אנחנו עוד מעט תהיה פה שנה לקמפיין של המכון, של הצ'ריטי, כן? שבהתחלה זה נראה כזה סוג של איזה עול, אבל בסוף יש כאן איזה משימה, וכולם נרתמים אליה. אז זה יוצר, עזבו רגע את הנפקמינה הכספית שיש מהדבר הזה. בתוך הארגון, כל ארגון שעושה את זה, הוא עובר בתוכו איזשהו תהליך של חיבור וגיבוש, כי יש משימה משותפת, כולנו כאן שותפים באיזושהי משימה, נכון מאיר ללמד תורה, אבל בסוף כל אחד הוא על המסלול שלו, כל אחד רץ בתעלה שלו. וכאן יש איזושהי משימה, אז שהייתה בעת ובעונה אחת לכולם, אז היא יוצרת חיבור. אז באמת אני יכול להגיד לכם שבצוות אנחנו מרגישים מאז הרבה יותר מחוברים, הרבה יותר עשינו כאן איזה משהו משותף, אפילו שתמיד עובדים ביחד. אז גם כאן, בתוך המהלך הזוגי הזה של אברהם ושרה, זה מאוד מאוד בולט שמה שמחבר אותם זה המשימה המשותפת. הם מכירים לפני כן כבר, שרי, אחותו של אברהם בצורה כזו או אחרת, אחיינית שלו אולי. כלומר, יש כאן איזו היכרות קודמת, ולכן לא זה החיבור, הם כבר הכירו בתור ילדים. אין פה איזה, לא כתוב אהבה, אין פה איזה מילת אהבה שמופיעה אצל יצחק ואצל יעקב. ויש חיבור חזק מאוד אצל אברהם ושרה, החיבור הוא חיבור משימתי. וזה מחבר. הפסוק אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז זה ברור שיש כאן סדר בפסוק. כן? ובדרך כלל הסדר הוא הפוך. באים לבכות ואז לספוד. קודם כל אתה בוכה, ואתה... ואחרי זה מתוך הבכי יש הספדים. אבל אצל אברהם זה הפוך. אברהם קודם כל אומר לכם, תקשיבו, אני קודם כל אספר לכם מי הייתה שרה. הייתה שותפה שלי בכל מה שעשינו. אני רוצה לספר לכם מה הערך של שרה. אני גם בוכה, נכון, אני גם בוכה, זה גם כואב לי, אברהם ודאי בוכה, אבל הוא מקדים את ההספד לבכי. מקדים את הערך המעשים שעשתה שרה לצד הכואב הרגשי וכן על זה הדרך. אני מאוד אוהב לקרוא הקדמות של ספרים, כן? יש כאלה קוראים רק הקדמות, ואז אני אוהב לקרוא את הקדמות. אז בספרים תורניים שנכתבים, אתה יכול לראות שהמחבר מודה לזה, 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 בסוף הוא מודה לאשתו. נכון? ראיתם את זה? אז יש שם כל מיני נוסחים, שאת רובם אני לא אוהב. ותודה לרעייתי, בדרך כלל בלי השם, לא מזכירים את השם. התורה מזכירה שלשרה קוראים שרה, לא קוראים אברהם ורעייתו. נכון? יש בהזמנות אברהם ורעייה, אברהם אבינו ורעייתו. כתוב את השם של שרה, נכון? אז יש כאלה ש... תודה לרעייתי, בלי להזכיר את השם שלה. שבטרחתה, בגידול הילדים, בצורכי הבית, פינתה אותי לעסוק בתורה וכל וכל. אין לה חלק, היא לא דיברת איתה אף פעם מה שאתה כותב, לא שאלת, כלום, רק כאילו, הבקאפ שלך. אפשרות אחרת, שלי ושלכם, שלאו. היא זיקתה, נכון? גם. אבל... יש כאלה שמזכירים את השם, זה יפה מאוד. יש גם עניין להיזהר יותר מדי משבחים מופלגים, כי גם זה משהו שהוא קצת אולי לא צנוע. זה. אני ראיתי הקדמה אחת שמאוד אהבתי. זה לא נסתר, אבל אני לא אגיד לכם את השם, אבל תחפשו לבד, נראה אם תמצאו את הספר. בסדר? התלמיד חכם הזה, שאני מכיר אותו גם, כתב, ותודה לאשתי עם השם שלה, וכל כך נהניתי מהניסוח. שהיא שותפתי בחיים לכל דבר טוב וראוי שעשיתי. זה יפה. אנחנו ביחד. ביחד. אנחנו, מה שעשינו, עשינו ביחד. את הילדים גידלנו ביחד, את המשימות, והרי זה ככה, בפועל הרי זה ככה. מישהו יכול להיות רב יישוב בלי שאשתו שותפה איתו, נתייעץ איתה, מדבר איתה, היא מדברת איתו. זה משימה משותפת, הדבר הזה, נכון? אז אברהם, זה משהו... זה מה שהוא עושה. הוא סופד לשרה ומספר לכולנו את הערך שלה, ובזוהר וגם במדרש שהבאתי כאן, מדרש תנחום, אבל גם בזוהר אומר את זה, כל מזמור אשת חיל בעצם זה הספד אברהם על שרה. הוא עובר פסוק פסוק וכל דבר הוא מספר מה היה. הבאתי כאן חלק, לא הכל, אבל המדרש רץ על הכל. זה שאמר הכתוב, אשת חיל עטרת בעלה, זה אברהם. שם קונן על שרה, מה כתיב למעלה מן העניין בתלמוד שרה? התחיל אברהם לבכות עליה ולומר, אשת חיל מי ימצא, בטח בלב בעלה. אמתי, בשעה שאמר לה, אמרינה אחותי את, גמלת אותו ולא ראה כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים ונשחק לישמעאל, שאמרה גרש העמה הזאת ואת בנה, הייתה קרוניות סוחר, בתוק הרי של בית פרו, עוד וישלח המלך ותקם בעוד לילה, אמתי, והשכים אברהם בבוקר. אז כאילו המדרש אומר שכשאברהם השכים בבוקר להקדה, גם שרה הייתה איתו. זה חידוש. אנחנו חושבים שאברהם לקח את יצחק ושרה לא ידע מזה, לא? ותקום בעוד לילה, מתי? וישכם אברהם בבוקר, גם היא הייתה שם. זממה שדה ותקחהו, שדה המכפלה, ושם נקברה. והמדרש ממשיך על כל האלף בית, כדאי לראות אותו במדרש תנחומה. כל האשת חיל זה הספד של אברהם על שרה. אם אתם עוברים על אשת חיל, אז המשמעות היא שזאת אישה שהיא רבת פעלים בעצמה. ממש, לשון שררה, היא, בעלה מוזכר שם בחצי פסוק. נודע בשערים בעלה בשבטה עם זקני הארץ, אבל היא עושה הכל. גם מלאכות שלא דווקא מאופיינות לנשים. היא סוחרת, היא מתנהלת עם הכנענים, מתנהלת עם ההוא, חגרה בעוז מותניה, היא יודעת לעבוד. אברהם אומר, הייתה לי שותפה. הייתה לי שותפה. לא הייתה לי רעייתו, הייתה לי שותפה. אנחנו, מה שעשינו בעולם, עשינו ביחד. והשותפות הזאת, אל משימה שהיא יותר גדולה ממני ממך, היא גורם מחבר. הווה אומר, רוצה להתחתן? האם אנחנו בתוך הזה מחפשים מישהי שהיא תהיה שותפה? קודם כל, מבחינה הדדית, וגם דבר שני, ששנינו ביחד, יהיה לנו איזושהי משימה שהיא גדולה מאיתנו, ואנחנו ביחד צועדים אליה. הדבר הזה הוא מחבר, הדבר הזה הוא נותן כוח ועוצמה לזוגיות. זוגיות יהודית היא זוגיות שיש בה מרכיב של משימה. היא לא רק לעצמה. בסדר? יפה. יצחק ורבקה. מה המיוחד בזוגיות של יצחק ורבקה? אנחנו נחזור אליה לקראת הסוף. אבל מה המיוחד? אז כמובן, יש בזה הרבה דברים מיוחדים, ויש בה הרבה מעלות, וכן על זה הדרך, אבל זה, יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד, נראה לי קשור גם לדורנו. אתם יודעים, מה המכשיר הכי חשוב של האדם היום? פלאפון, נכון? ואפשר להגיד עוד בגימטריה על פלאפון, שלט. שלט. יש לנו שלטים שרוצים לשלוט, רוצים לשלוט, לשלוט הכוונה לדעת. מה הולך להיות? מה יהיה מזג אוויר? בעצם אפשר להגיד שהפלאפון זה סוג של שלט. רוצים לדעת מה יהיה מזג אוויר, רוצים לדעת מה יהיו הפקקים, מתי נגיע, לאן שנגיע. אם אני רוצה איזה מידע, אני מיד רוצה לשלוט בו, להכיר אותו, אז אני מיד אקיש אותו בגוגל, אני רוצה לדעת כל דבר. זה מצוין, זה האנושות מתקדמת. אבל האם כל דבר אפשר לדעת? האם כל דבר אפשר לצפות, לתכנן? יש דברים שבהם אין אפשרות לדעת אותם. אין אפשרות... אפשר לשער, אפשר לקוות, אפשר להתפלל. צריך להתפלל, כדאי להתפלל. אבל אין אפשרות לדעת. והרצון לדעת כל דבר, בחלק מהמקומות תוקע אותנו. יש עניין של ללכת אל הלא נודע. להימסר. והמאה השילוח אומר שהסוגיה של ה... יכולת ההליכה אל הלא נודע, זה הסוגיה המרכזית של הפרשה שלנו. בואו נראה אותו. והיו חיי שרה, איתה במסכת ברכות, על הפסוק, על זאת תתפלל אליך, כל חסיד אליך לעת מצו. אחד אמר זה אישה, המילה זאת באופן עקרוני היא מילת קוד לאישה. למה? זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה. אז זה ממש פסוק מפורש, שהמילה שאישה זה זאת. ואז מפה אפשר לעשות הרבה מאוד השלכות, כן? אם תקום עליהם מלחמה, בזאת אני בוטח. אם אדם יש לו קושי, אז הוא צריך להגיד, אוקיי, בסדר, אבל אשתי תעזור לי, אני סומך עליה. אם תקום עליהם מלחמה, בזאת אני בוטח, נכון? אחר כך יש לנו גם... על זה, על זאת תתפלל לך כל חסיד. על זאת תתפלל על זאת. ויש גם, כמובן, זאת הפעם, עצם העצמה בבשר מבשרי. ויש גם, ונקלותי עוד מזאת. מה זה אומר? שאחד התפקידים של האישה זה להנחית את הבעל, חתן, לשון, להנחית אותו לארץ. הוא היה בתפקידים שלו, כל היום אמרו לו, כבוד הרב, גוף שלישי, המפקד, המנהל, וכל זה מגיע הביתה. אתה יכול לשאול ולשפוך את הפח חמודי, יש פה, זה. הילד בוכה, אתה יכול לנגל, בבקשה, אתה, כאילו, בוא, הכל בסדר, אנחנו. התפקידים הביתיים ש... האישה מזמנת את בעלה לסיים, עוזרים לך להישאר מאוד מאוד במקורקע ולא לעוף על עצמך ולא ולא, נכון? האישה מכירה היטב את בעלה ויודעת בדיוק מי הוא, והיא גם יכולה להגיד לו תוכחה לפעמים, נכון, לא? כל העולם יכול לקרוא לך בגוף שלישי נסתר, אבל אשתך תגיד לך את היד הפנים, מה זה, מה צריך להיות? אתה, זה, רק אני פה, מה, אתה צריך להקים את הילדים גם אתה, מה זה נראה לך פה שאתה פה חוגג? אז זה. אז על כל פנים יש גם זאת של תפילה, נכון? על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. אחד אמר זה אישה, ואחד אמר זה תורה, ואחד אמר זה מיטה, ואחד אמר זה בית הכיסא. אז מה הקשר בין הדברים האלו? אומר המאה השילוח, הנה כל הדברים הנזכרים הם שהאדם נכנס בספק בדבר שאינו בידו. אם אנחנו ננסה לתרגם קשר זוגי למשהו ודאי, נצטרך לחתום חוזה, כנראה אינסופי, בין איש לאשתו, כי אתה אומר, רגע, צריכים עכשיו לסכם מי יקום שיהיה לנו ילד אחד, מי יקום שיהיו שני ילדים, מי זה, מה תהיה החלוקה. זה אין סוף דברים, נכון? איך נראה? בגדול, מתחתנים, יש כתובה שזה משהו מאוד מאוד כללי, ומה אומרים? יהיה בסדר. אין שכל, אין דאגות, וזה במובן החיובי. וככל שיש יותר שכל, יש יותר דאגות. רגע, אז מה יהיה? אז בוא נדבר, אז בוא נספר, אז בוא נעזר, אז עורך דין מצד הזה, ועורך דין מצד הזה, ולא איזה חוזה, זה לא נגמר הדבר הזה. נכון? הנה כל הדברים הנזכרים הם שהאדם נכנס בספק בדבר שאינו בידו. ורק צריך להתפלל להשם יתברך שיעזרהו. יש מרכיב כזה שאתה מוכן להיכנס אל הלא נודע. אחד אמר זה תורה. היינו כשעושה איזה מעשה, יתפלל להשם שיעיר לו את דרך התורה, אם על פי דרך התורה מותר לעשות. לפעמים אנחנו עושים מעשים, אנחנו לא יודעים. זה לא מצווה או עבירה, אני לא יודע, זה מותר, זה אסור. אם זה עבירה, אז נגמר. אבל לפעמים אני צריך להגיד למישהו, לא יודע מה, אתה צריך להגיד למישהו, זה דבר תוכחה. אתה לא יודע, אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה ממני או לא רוצה את זה ממני. לפעמים אדם, לא יודע מה, יש לו איזו התלבטות ללכת לעבוד בבחירת מקום עבודה. זה לפי רצון השם או לא לפי רצון השם. אין פה זה מצווה עוברה מובקת, אבל יהיה לי טוב שאני לא יודע את זה. הקדוש ברוך הוא תאיר לי את העיניים. לא יודע, ספק, לא נודע. זה תורה. וחד אמר זו אישה. היינו שיהיה השם יתברך לנוכח תמיד. שידע גם כן עת לעשות להשם הפרו תורתך, וזהו עניין אישה, כמו שנתבהר בפרשת בראשית. כן? עת לעשות להשם הפרו תורתך. זה... כן, יש כאלה שמנסים להתחתן, תוך כדי שהם לומדים סדר בוקר, צהריים וערב, בהפסקות בין לבין, הם מנסים להיפגש. עת לעשות להשם הפרו תורתך. כן? עת... כשרוצים להתחתן, אז צריך... כן, לתת מקום לכל מיני דברים שלא כתובים. איפה כתוב בתורה שצריך להביא פרחים לאישה ביום שישי? איפה זה כתוב הדבר הזה? כן. איפה כתוב בתורה ש... כמה... יכול לבוא לך מישהו להגיד, תגיד, הרב, כמה אני צריך לדבר עם אשתי בשביל לתת ידי חובה? זה שיעור, כל דבר בהלכה יש לו שיעור. כזית, כביצה, כדי הליכת מיל, כמה אני צריך לדבר? תן לי איזה. מה התשובה? לא יודע. עת לעשות לה שם הפרו תורתך. תזרום, כאילו, כמה שצריך, כמה שאתם... איך אני יודע? תדע? זה לא נודע, נכון, זה לא נודע. כל המהות של קשר בין איש לאישה, יש בו מרכיב חזק מאוד של חוסר ודאות, של אמונה. אנחנו הולכים ביחד אל עבר העתיד, הלא ידוע, אבל מאמינים אחד בשני, מאמינים בקדוש ברוך הוא שיהיה איתנו, ובעזרת השם יהיה בסדר. אמר לי פעם, זה בעל תשובה, אמר לי, תראה, אם מישהו היה אומר לי בתחילת התשובה את כל ההשלכות של זה, בחיים לא הייתי חוזר בתשובה. אם מישהו היה עומד לי בצומת, ואומר לי, תקשיב, להיות בעל תשובה, להיות דתי, זה אומר, נותן לי את כל הסטינג, שבת, כשרות וחינוך, כל הזה, הייתי אומר שם, הייתי אומר, אוקיי, סליחה. רק בזמן נתון, היה נראה לי שזה מגניב. קצת שבת, ככה, פלטה בקטנה, נראות שבת, כיפה, תפילה קרליבך, סבבה, כאילו, חבר'ה, הכל כזה, נחמד. מה, יהיה, לא יודע, יהיה בסדר. ואז כל פעם אתה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שאתה כבר מגלה, ואז זה כבר, זהו, אתה כבר בפנים. אז אותו דבר גם בחיי נישואים, כן? אם אדם ידע את הכל בזמן נתון, יכול להיות שהוא ייבהל. אנחנו לא יודעים. וזה טוב מאוד. וככל שיודעים יותר, פעם קניתי איזה ספר שנקרא הדרך אל העושר. עושר במרכאות. ספר לכלכלת בית. צריך לדעת, מי שמתחתן, לדעת, מינוס, פלוס, ואיך, זה נכון, איך... הספר ממש מתוק, כתוב כזה בהומור. ואז יש שם גם פרק, כמה עולה לגדל ילדים. הם מתמחירים את זה. כמה עולה לגדל, מהטיטולים והמעון עד, נגיד, האוניברסיטה, עד שילד מתחיל לעבוד. קיצור, רוצה שם סכומים אסטרונומיים, אמרתי לאשתי, תקשיבי, לפי הדבר הזה, יש לנו, יהיה לנו כסף לילד פסיק 2. זה מה ש... נכון, אלא מה, הם כותבים שם יפה, בסוף הזה, בסוף הפרק, נא לא להתחשב בפרק הזה, סתם, מסתדרים, תמשיכו הלאה, לא לפי זה, אל תשקלו את הפרק הזה, הם כותבים בעצמם. אתה אומר, אני לא יודע, ויהיה בסדר. למרות שכשאתה מנסה לכנס את זה לתוך מספרים, אתה אומר, באמת זה נראה מורכב. יש מרכיב מאוד משמעותי, ודווקא בגלל שאנחנו היום בתקופה שבה אנחנו יודעים המון, גם דברים שאנחנו צריכים וגם דברים שאנחנו לא צריכים. יש לנו המון המון ידע, ואנחנו רוצים גם לצפות את העתיד, ומה יהיה. תראו באתרי תחזית מזג האוויר, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי מה יהיה מזג האוויר בעוד שבוע וחצי בחוד עקב? אני רוצה לדעת בדיוק על הקסקס, מה יהיה? אז גם כשאדם נפגש עם איזה מישהי, אז הוא רוצה לדעת מה יהיה. וכל עוד הוא לא בטוח עם איזה זה, שהכל יהיה בסדר, אז הוא נמנע, וזה לא הולך ככה. הניסויים של יצחק ורבקה, הדבר הדומיננטי ביותר בהם זה שרבקה לא יודעת ויצחק לא יודע. רבקה לא יודעת למי היא הולכת. הגיע איזה עבד, מספר סיפורים. יש לי איזה משהו, אדון, בסדר גמור. את יודעת מי זה? לא? לא יודע. הוא קירה במשפחה בכללי, אבל אף פעם לא ראיתי אותו. יצחק לא יודע מי זאת. הם לא יודעים. הם הולכים אל הלא נודע. הם הולכים אל ה... באמת, בעומק, גם כשאתה יודע, אתה לא יודע. נכון? גם כשאתה מכיר מישהי, אדם מכיר מישהי לפני החתונה, אז עכשיו מה, אתה יודע מי? אתה יודע, זה החיים, ייקח לנו חיים שלמים כדי לגלות מי אנחנו. אז באמת זה תמיד נכון. כאילו, רק אצל יצחק ורבקה זה גלוי, כן? אין פה שום... אנחנו משחקים בכאילו, שהכרנו ואנחנו אוהבים, ועכשיו אנחנו מתחתנים, אבל באמת, כל אדם שמתחתן, ככל שהרי השנים גדלות, עוברות, אז אתה בעצם מבין שלא הבנת, אתה מבין שלא הכרת, שלא ידעת, וזה לטובה, כן? אז אצל יצחק ורבקה זה מונח. הזוגיות של יצחק ורבקה שמה במרכז את מרכיב הלא נודע. יש מרכיב כזה בקשר, והוא משמעותי. אתה מכיר מישהו לפני החתונה, אתה מכיר אותו 100%, אבל בגובה 10 סנטימטר. וחיי נישואים זה גובה קילומטר, אתה לא יודע מה קורה שם. אז מה, אולי יהיה לא טוב? קודם כל, הנחת העבודה היא שמאה טוב ב-10 סנטימטר, יהיה גם טוב בעומק קילומטר. אבל באמת זה לא נודע. וזה גם מה שיפה. זה המרכיב המעניין. כך הוא אומר כאן. ועוד כל מיני דברים. אחד אמר, זה מיטה, כי גם שם יחס אדם בספק. וכל... כל מיני דברים כאן שקשורים לחוסר בדעות. כן? אולי נקרא את זה, כי זה תורה חשובה. אחד אמר, זה מיטה, כי גם שם יחס אדם בספק, כמו שאמר רבי יוחנן, שיש לפני שתי דרכים, כן? וכדית על עולם יבקש אדם את זיבולה בטרייטה, ואחד אמר זה קבורה, כי בקבורה נמצא גם כן עומק האדם, והאדם נכנס בספק, כי הוא מפולש לחיי עולם הבא, כדית במדרש, כן, אדם בדרך כלל לא יודע איפה הוא יקבר, זה כבר תלוי במי שיהיה אחריו. ואחד אמר זה בית הכיסא היינו בושה, שיתפלל האדם, שלא יצא מפיו דבר שיתבייש בה אחר כך. גם זה סוג שלא נודע, שפעמים אנחנו עושים איזה משהו, ולא שמנו לב, ולא ידענו, ואחרי זה זה מבייש אותנו. אז גם זה צריך להתפלל. ואומר, אלה החמישה דברים נרמזים בזו הסדרה. תורה מרומז באברהם זקן, כי זקן זה כאן החוכמה. אישה מרומז ברבקה שנשא יצחק. גם יצחק לא הכיר את רבקה, וגם רבקה לא הכירה את יצחק, ושניהם הולכים על הלא נודע הזה. האם יש מוכנות, אני אומר בזה, מוכנות בזוגיות שלנו למרכיב של לא נודע? אנחנו לא... אומרים מראש, לאדם עומד מתחת לפה ואומר לאשתו, אני יודע שאני מכיר אותך מצוין, אבל רק ככה. ואחרי החתונה אני אכיר עוד דברים, מסתרים. שימו לב, אני לא מדבר על דברים חלילה לא טובים, שמישהו מסתיר במישהו שהוא איזה עבריין, הוא מחול, לא זה הכוונה. אנחנו מכירים מצוין, את אישה טובה, משפחה, הכל בסדר גמור. אני רק אומר שאני יודע שמאחורי הניגלה, מה יש? מסתר. כמו שאדם לומד פסוק בתורה. למדת פסוק בפשט. שואלים אותו, זהו? זה מה שיש? לא, מה פתאום? יש גם דרש. לומד דרש. זהו? לא, יש גם רמז. לא, יש גם סוד. ובסוד יש אין סוף. לכל אחד מאיתנו יש באישיות מרכיב של סוד. האם אנחנו מכבדים את המרכיב הזה ונותנים לו מקום? בקשר הזוגי. ומאפשרים אותו. והאם אנחנו לפעמים יראים מהדבר הזה? לא, כל עוד אני לא יודע בדיוק מה יהיה, אז אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה וזה תוקע. זאת הזוגיות המיוחדת של יצחק ורבקה. והזוגיות של יצחק ורבקה היא עוד יותר מעניינת. מדוע? בגלל שזו הפעם הראשונה שנאמרה בתורה, כמובן, המילה אהבה. והזוהר מתייחס לדבר הזה. כן. אז מה השאלה?
איך באמת, נגיד, בקשר של הניסויים, כל המסתר הזה הוא מאוד מפחיד.
אז הוא מציע פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לפחד מזה, ואז אם אני מפחד, אני גם אנסה להימנע מזה. אפשרות שנייה להבין שבתוך הלא נודע, מי נמצא? הקדוש ברוך הוא. ולכן הדיבור מתחיל, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. זו הזדמנות לתפילה. הקדוש ברוך הוא תעזור לי, שכשאני הולך אל הלא נודע, אני אהיה שם דברים, אני אכוון לרצונך, ואני אמצא דברים טובים באשתי, והיא תמצא בי, דברים שאני בכלל לא יודע. ודבר כזה קורה, לפעמים אחרי 10 שנות נישואים. אתה אומר לעצמך, עכשיו אני מבין למה התחתנתי איתה. רק עכשיו אני בכלל מבין. לא ראיתי את זה בכלל, כי נוצרה איזושהי סיטואציה כזו או אחרת, שפתאום התגלה איזשהו כוח, שבכלל לא ראית אותו לפני כן. ועכשיו אני מבין מה הקדוש ברוך הוא חשב. אבל צריך להיות פתוח לאפשרות הזאת. לדעתי זה הסיפור המרכזי ביצחק ורבקה. המוכנות להתחתן, תוך כדי הליכה אל הלא נודע. אל הלא נודע. הזוהר מביא כאן עוד איזה עניין, שאחרי זה הרש"ר הירש מרחיב אותה קצת. בדיוק מה שאנחנו דיברנו. אומר הזוהר, והביאה יצחק האוהל עשרה אמו. אמר רבי יוסי, איקרא קשיא. פסוק הזה קשה. האוהל, למה כתוב האוהל? לאוהל שרה אמו מבא אלה. אז צריך להביאה יצחק לאוהל שרה אמו. מה זה האוהל? מה זה הביטוי הזה? מהי האוהל? אז זה כאילו הזוהר קורא את הפסוק הזה. אם היה כתוב והביאה לאוהל שרה אמו, אז היינו מבינים שזה לאוהל. אבל אם זה האוהל, אז אתה יכול לקרוא את זה האוהל השם. יש שם עוד של שם השם. דאיתהדרת תמן שכינתה. חזרה השכינה. בגין דקוזימנה דשרה קיימה באלמה, שכינתה לא עד אמיניה, כל עת ששרה הייתה קיימת בעולם, השכינה לא הייתה פוסקת מן האוהל, ושרגה בדליקת מערב שבת לערב שבת, ואבא נעיר כל עניין יום מדי שבתא, הנר היה דולק כל השבוע, בתר דמיתת, אחרי שמת השרה, קבתה, ישרגה נכבה הנר, כיוון דעת התריבקה, אהד רת שכינתה, ושרגה הדליקת. כן, חזרה השכינה והנר דלק, שרה אמו, דדמיה לשרה בכל עובדה. רבי יהודה אומר, כמה דדיוקנה דיצחק, אבא כדיוקנה דאברהם, כמו שיצחק היה דומה לאברהם, וכל מדחמי ליצחק אמר דא אברהם, ומי שראה את יצחק אמר זה אברהם, ודאי אברהם הוליד את יצחק, אך הנמי רבקה, דיוקנה ממש, אביה דיוקנה דסרה. או, טוב, יפה, אז זה מדרש שכולנו מכירים. ואז הזוהר ממשיך ואומר ככה. רבי שמעון אמר, מה ישנה דכתיבה ביצחק, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויהביה? מה זה הדבר הזה? תראו את רבי שמעון בזוהר. כיוון דאמר ותהי לו לאישה, לא ידענה דאורחים לה? זאת אומרת, ברור שהוא אוהב אותה. מה, יש בעל שלא אוהב את אשתו? כן? רבי שמעון שואל את זה. זה הכל בני אלמא רחמי לנשה היו. טוב, אולי רבי שמעון לא היה בתקופתו מעון לנשים מוכות או משהו כזה. אז מה ישתה ביצחק? דכתיב בה ויהביה. אומר רבי שמעון דבר מדהים. אלא ודאי התערותא דרחימו דדוחרא לגבי איתתא לאו איהו אלא שמאלה. התעוררות הזכר לאהוב את הנקבה זה לא אהבה. על זה אתה לא יכול להגיד את המילה אהבה. זה שמאל. במילים פשוטות, זה יצר. זה אהבה של יצר מין. דכתיב, שמאלו תחת ראשי, וחושך ולילה כחד עינון, זה אהבה חשוכה, או לא אהבה בכלל. ושמאלה התאריכים ותדיר לגבי נוקבה ואחיד בה. השמאל תמיד רוצה אהבה לגבי הנקבה, כן, היצר, זה משיכה מינית, ולזה אתה לא יכול לקרוא אהבה. ועל דה, לכן, אף על גב דאברהם רחים ללשרה, למרות שאברהם אהב את שרה, לא כתיב בה ויהביה, אלא ביצחק. למה? כי יצחק אהב את רבקה, כמו שאמרנו, הפסוק מקדים, ויביאה אוהל השרה אמו. והוא רואה בה את ה... הוא רואה בה את התכונות של שרה, הוא רואה בה את השרת שכינה, ומשם הוא אוהב אותה. יצחק אוהב את רבקה, הוא לא אוהב את עצמו ליד רבקה. בסדר? והיא תימה, אם תאמר, ויהב יעקב את רחל, כתוב, אז אומר, סיטרה דיצחק דאה ובקאה ודלי. כלומר, תזכרו מה שאני אומר לכם, אנחנו תכף נתייחס לזה, יעקב מתחתן פעמיים, כי בעצם יעקב לוקח את הניסויים של יצחק ורבקה, ומפצל אותם לשניים. יצחק מתחתן עם רבקה קודם כל במרכיב של לא נודע, פעם אחת. אחרי זה יצחק מתחתן עם רבקה במרכיב של אהבה, הוא מביא אותה לאוהל והוא אוהב אותה. אצל יצחק מתחתן פעמיים עם אותה אישה, ויעקב מתחתן פעמיים עם שתי נשים. אבל בעצם יעקב לוקח את מה שעשה יצחק ומפצל את זה לשניים, תכף נראה את זה בפנים. אבל יצחק, כן, תחז אברהם קדחמה לשרה, אבא מחבק לה ולא יתיר. אברהם רק היה מחבק את שרה. בסדר? חיבוק זה משהו מאוד מאוד מעודד, מאוד, אני איתך. אבל יצחק, דהי הוא בעלה, אחיד בה, הוא התאחד איתה. ושבי דרועי תחת ראשי, שם את הזרוע תחת הראש שלה. נכתיב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ואחרי יצחק, מכיוון שיצחק ורבקה ככה הם חיו, לבטר עתה יעקב ושימש ארסה, שימש מיטתו, ועולית רסר שבטין. כולה כדקיות ותחזי הבן כולה ברז אחד. כן, מהאהבה של יצחק לרבקה, יעקב אבינו הוליד י' בית שבטים. תראו מה אומר הרש"ר הירש, דברים נפלאים מאוד. על האהבה, אף זו תכונה אשר ברוך השם לא נתשתשה בזרע אברהם ושרה יצחק ורבקה. ככל שהוסיפה להיות אשתו, כן גדלה אהבתו. כל שנה הוא מגלה בה מרכיבים נוספים. זה יכול להיות אם התחתנת עם מישהי שאתה מכבד את צד האינסוף, את הצד הלא נודע. אז כל שנה מתגלים דברים. כדוגמת ניסויים אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הניסויים, רוב הניסויים בישראל, לא על יסוד התשוקה, אלא על פי שיקול התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם, עם הצעירים מתאימים זו לזו, איזשהו מסנן של שידוכים. תשמע, ראיתי אותה, ראיתי אותך, נראה לי אתם מתאימים. זה עבר איזה מסנן. נכון? לא ראית רק איזה מישהי, נפלת באהבה. אומרים באנגלית, he fell in love, כן? זה בדיוק, הוא נפל. קרא לו, זה נפילה, he fell in love. אבל בעצם, כשמישהו הציע, זה כבר אומר שמישהו חשב, שקיע איזה מחשבה אם זה מתאים. יש פה איזה סינון כלשהו. ומשום כך, גוברת האהבה ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו. רוב הניסויים בעולם הלא יהודי נגמרים על פי מה שהם קוראים אהבה. ואין לו לאדם הזה להציץ בתיאורי הנובלות הלקוחים מהחיים. שאפשר לראות מהם בבואה, בבואה בכל השיר, בחלק גדול מהשירים. יש הרי ז'אנר שלם של שירים מזרחיים כאלה ואחרים, שהם עוסקים פה בארץ, בעברית, עוסקים, אני עכשיו אקצר לכם 1,000 שירים. הייתי אותי, עזבת אותי, אני לבד, אני בודד, קר לי בלילה, מתי תחזרי? בסדר? מתחת לדבר הזה נכנסים איזה מאות שירים. נכון? בדד, רק תפילה, בודד, אני זה, ראיתי אותך בלילה, ראיתי אותך בלילה. סט שלם של שירים, זה לקוח הכל מהדבר הזה. אין לו לאדם הזה להציץ בתיאורי הנובלות על כוחים מהחיים כדי להיווכח מיד מה רבה שם התאום בין האהבה שלפני הניסויים לבין זו שלאחריהם, איך הכל אחר כך תפל וחסר טעם, מה שונה הכל מתיאור הדמיון וכו'. אהבה זו הייתה עיוורת אצל הגויים, ולכן על כל שעל בעתיד אכזבה. לא כן הניסויים בישראל, שעליהם הוא אומר ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה, ככל שהיא יותר אשתו ככה הוא יותר אוהב אותה. שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה. יש כאלה שמברכים בחתונה, הבעל אומר לאשתו, שלא תשתני לי. זה כבר סיבה להדליק נורות אדומות. מה זה לא תשתני? בטח שמשתני. כל המהות של החיים זה להשתנות. לא תשתני לי, הכוונה היה פה, זה מה, כאן איזה חלום, אל תשתני. מה שתשתנה, יהיה ילדים, יהיה הריונות, יהיה פה, הכל משתנה. צריך להגיד, תשתני לי. כן, זה ה... אז יצא שיצחק מתחתן עם רבקה ומוסיף לנו מעבר למרכיב של המשימה המשותפת, הוא מוסיף לנו את המרכיב של מה? של הלא נודע, ואת המרכיב של של האהבה. אבל אהבה אמיתית, אהבה לאדם, אהבה לתכונות שלו, אהבה למי שהוא, ולא אהבה מינית, שעליה אומר הזוהר, אל תגיד לי אהבה, זה לא אהבה, אני לא מוכן שתקרא לזה אהבה. אהבה לאדם, לצלם אלוקים שבו, לנפש שלו, לתכונות שלו. יצחק רואה ברבקה את התכונות שהוא כל כך העריך אצל אמא שלו, את הטהרה, את הקדושה, את הנקיות, אז הוא אוהב אותה. האהבה הזאת היא משתלשלת גם עד לגוף. יש כאן דבר מאוד מעניין, תראו, גם אצל רבקה. כשרבקה מגיעה ורואה את יצחק, מה כתוב? כתוב ככה, ויצא יצחק וכו' וכו', והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל. קודם כל, ותישא רבקה את עיניה, זה קצת משונה, כי בדרך כלל מי שרוכב על גמל הוא הרבה יותר גבוה ממי שהולך על הרצפה. אז צריך להיות... אבל כנראה כתוב כאן מתאר את התחושה הנפשית של רבקה, שהיא רואה מישהו גדול, גבוה. אז כאילו, מה היא עושה? מה היא עושה? מה הפעולה הראשונה? נופלת מעל הגמל, היא יורדת כאן, היא רוצה, כאילו, היא מבינה שיש כאן איזה אדם שהיא לא יכולה לפגוש אותו כשהיא נמצאת באיזה מקום גבוה, אלא פנים מול פנים. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתקס. היא מבינה שכדי לפגוש את האדם הזה, העמוק הזה, הפנימי, צריך להיות מחוסים. איזושהי כיסוי של צניעות שיאפשר בפנים למשהו פנימי לקרות. סביבת העבודה שמאפשרת למרכיב שדיברנו עליו, המרכיב שלה לא נודע, לבוא לידי ביטוי, זה סביבת עבודה צנועה. אם עסוקים כל הזמן בלהחצין, אז הכל בניגלה. אם כל רגע מעלים פוסט לפייסבוק, היינו כאן, היינו שם, הנה הפתק שבעלי כתב לי, הנה הפתק שאני כתבתי לו, הנה המתנה שהוא קנה לי, הנה הפרחים, אשר רוב האנשים היום עסוקים בזה. הרבה מאוד מקום לתעד את החיים שלהם, כולל את הרגעים הכי אינטימיים, הכי פנימיים, הכי קרובים, הכי זה. בדרך לחדר לידה, תלמים וכל זה. צירי לחץ, זה כן, זה ככה. זה. מזל טוב נולד, כאילו יודעים בפייסבוק שההורים שלך יודעים, כבר כל עם ישראל יודע. שזה, כאילו, אובדן האינטימיות, המרחב הסודי, המרחב הפנימי, המרחב הלא נודע. אנחנו זכינו שנולדו לנו 3 ילדים בשבת. יש לנו ילד בשבת, ילד ב... לא בשבת. שבת, לא בשבת. אז אין על הילד בשבת. כתוב שצריך להתפלל שזה לא יקרה. אבל אם זה קורה, אומרים שזה עניין גדול. כי נולד לך ילד, בדרך כלל נולדו בליל שבת, אלה שנולדו בשבת זה היה בדרך כלל בליל שבת, או לפנות בוקר, יש לך עכשיו יום שלם של סוד. רק אתה ואשתך יודעים שנולד לכם ילד. כל העולם לא יודע, ההורים שלך לא יודעים, ואי אפשר להתקשר, אי אפשר להגיד לאף אחד. זה זמן פלא כזה, נפלא, משהו כזה, לא יכול לדווח הלאה. ואז, את השבת, אליהו הנביא מבשר בשורות טובות, אפשר לבשר. אז רבקה מתכסה. הצניעות הישראלית מאפשרת לאיזשהו, מכניסה איזשהו מרכיב של, של הרפתקה, ושם יכול לבוא לידי ביטוי החלק הזה שאנחנו מדברים עליו בקשר, החלק של, של הלא נודע, החלק הנסתר, החלק הפנימי. אצל יעקב זה מחולק לשניים. בסדר? יעקב התחתן פעמיים. ולדעתי, בעצם מה שקורה אצל יעקב, כמו שהזכרנו, זה שיעקב לוקח את החתונה של אבא שלו ואמא שלו, וזה מתחלק אצלו לשניים. יעקב קודם כל מתחתן עם רחל, כמו הנישואים השניים של יצחק ורבקה. כלומר, ויהי כאשר ראה את יעקב ואת רחל, ראה יעקב ואת רחל לבית לבן אחי אמו, בית צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב וכולי, וישק את צאן לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. וכמובן אחרי זה כתוב שהוא אהב אותה. יעקב מתחתן בצורה הכי הכי זורמת, הכי טבעית, הכי מלאת אהבה, הכי, כן, מאוד מאוד מזכיר את, את האהבה של יצחק לרבקה. ככה יעקב מיד, הוא רואה את רחל, הוא מבין מי, הוא מבין את העניין שלה תוך שנייה. כתוב גם בישק יעקב לרחל ולא את רחל. לרחל הכוונה להיא ולה ולמה שהיא מבטאת. יש בזה גם מרכיב רומנטי, בסדר? ויש לדבר הזה מקום. גדול מאוד בתוך הקשר שיש, כן, איזה אהבה וקרבה ויופי ונוי וכולי, אבל זה לא מספיק. יעקב מתחתן עוד פעם, והפעם רק עם המרכיב שלנו נודע. כאילו לאה היא בעצם ההמשך של רבקה בהקשר הזה, ולאה מכניסה לחיים של יעקב את המרכיב הלא נודע. פתאום נכנסת לו אישה לחיים. בסדר? פתאום. לא, לא מתוכנן, לא ידוע, לא ביקשתי. אני פה. טוב, מה אני אעשה איתך? עדי פה. לא מכיר, לא יודע מי את. לא מכיר את אחותך, לא מכיר אותך. התורה שלמה אומר שרחל ולאה היו תאומות זהות. מה שאפשר להחליף ביניהם. לא מכיר אותך. אתה תלמד להכיר אותי. אנחנו יודעים בחשבון אחרון שמלאה יצא עיקר בית ישראל. כלומר, דווקא מהמרכיב הסודי יוצא לוי ויהודה ויששכר, עיקר השבטים, יוצאים דווקא משם. אבל זה ברור שיעקב מתחתן פעמיים. אז מה יוצא לנו? יוצא לנו שזוגיות יהודית מורכבת מארבעה מרחבים, אולי כנגד ארבע אותיות שם השם. אנחנו ננסה בדקות הבאות גם לנסות להגיד אולי מי הוא המרכזי שבהם. משימה משותפת. אנחנו לא כאן רק בשביל עצמנו, אנחנו רוצים איזשהו אידיאל שימשוך אותנו למעלה. כל זוג עם המשימה שלו. מוכנות ברמת ההיכרות ללכת אל הלא נודע. להכיר טוב ברמה הזאת, אבל להגיד, אני יודע שיש המון דברים שאני כרגע לא יודע, אבל אני מוכן ללכת אליהם. אני רוצה להתפלל עליהם, אני יודע שיש דברים שאני לא יודע שיקרו לשנינו ביחד, ואני בעיקר יודע שאני לא מכיר אותך. אני מכבד את העובדה של לבת הזוג שלי, יש מרכיב שאני עדיין לא מכיר. ואני אכיר אותו עם השני. בעוד 5 שנים אני אכיר, בעוד 10 שנים אני אכיר. אכיר כל מיני דברים. איך תכיר אותה, אמא, אם היא עוד לא אמא? אתה יודע איך נראה? אמא זה עולם אחר, זה מציאות אחרת. ואם אנחנו מנסים לשלוט על כל דבר, ולדעת כל דבר, ו... פעם היה איזה זוג שלא... לא הכרתי לפני כן, גם לא אחרי כן, הם לא כל כך מהאזור שלנו. הם לא יודעים איך שהוא הגיע אליי, ובאו לדבר עליהם איזה. היה להם בעיות בשלום בית. מריבות וזה וזה וזה, טוב, עשיתי לעזור מה שאני יכול. ושילחתי אותם בדרכם. אחרי איזה כמה חודשים התקשרו אליי, שניהם ביחד, שיחת ועידה. והם רבים בטלפון. ושואלים אותי, האם מותר לקרוא לילד שיוולד בשם אם נולד אחיין אחר במשפחה באותו שם. כן. או כי הם בדיוק חוזרים מברית, ושל אח של בעלה, וקראו לילד בשם מסוים, והם גם רוצים כזה שם, אז האם מותר? אז אני אומר להם, קודם כל אני מאוד מאוד שמח שברוך השם, הכל בסדר, ואני שומע שאת גם בהיריון, ו... אומרת לי, לא, לא בהיריון, וכלום לא בסדר, אם אני אהיה בהיריון, ואם אני ארצה, אז... הם רבים מעכשיו על השם שלה. אמרתי להם, זה ספק ספקה מתהפך, קודם כל תהיו. אז יש כאלה שרוצים לדעת את הכל כאן ועכשיו. בסדר? ככה לא מתקדמים בחיים. ככה לא מתחתנים. לשחרר. שחרר. אנחנו לא נדע את הכל כאן ועכשיו. זוגיות יהודית מכבדת את העין. מאפשרת לו לקרות. מזמינה את הקדוש ברוך הוא להגיד, הנה, לזאת תתפלל אליך כל חסיד להיות מצו, למרכיב שלה לא נודע. יצחק ורבקה. זוגיות יהודית יש בה אהבה. יש בה אהבה, אבל מה מוגדרת האהבה? הזוהר אומר, אל תגיד לי אהבה ממשיכה בין המינים. לא, אהבה זה לאדם שמולך, למישהו, לשכינה שהוא מביא איתו, לצלם אלוקים שהוא מביא איתו. את זה אתה אוהב. ומשם אני משך את האהבה גם לגוף ועוד דברים. זה מתחיל מהשכינה שרבקה מביאה איתה. כן, רבי שמעון אומר, פחות מזה אני לא יכול להגדיר את זה בכלל בתור אהבה. יצחק לא רק מחבק את רבקה, אלא הוא שם את זרועות תחת ראשה, הוא כאילו רוצה, אתה אומר, הוא רוצה, הוא אוהב את הראש שלה, בסדר? זה המשמעות. אנחנו אומרים, אנחנו באותו ראש, יש כזה ביטוי, אז יצחק אוהב את הראש של רבקה, את הדעת שלה, יש שבט יהודה על הפרשה של רבי בלעיגר, הוא אומר, יש מילה שחוזרת המון המון פעמים בפרשה, וזה המילה עין. במקום מעיין כתוב עין. והוא אומר, זה דבר נפלא, משהו, האמת, ממש התלבטתי מה ללמוד את זה או את רבלי, אבל רבלי גלו, זה מאוד מאוד ארוך, אבל תזכרו שיש דבר כזה. הוא אומר, בכוונה כתוב עין, כי אליעזר בדק את רבקה בעיניים. מה זה העיניים? חלון הנשמה. כתוב, כל אישה שעיניה נאות, גופה אינו צריך בדיקה. אתה מסתכל על אדם, אתה רואה עם העיניים שלו, עיניים טובות, וכתוב, אסור לשאת אישה עד שיראינה. יראה את מה? יראה את העיניים. יש ביטוי, נכון? עיניים שלי. אף הורה לא אומר לילד שלו, אוזניים שלי, נחיריים שלי, סנטר שלי, נכון? לא אומרים. עיניים שלי אומרים. יש כזה דיסק גם של יהודה פוליקר. עיניים שלי. עיניים, זה חלון הנשמה. אתה מסתכל, איזה עיניים יש. אז כתוב, ואבוא אל העין, ואבוא אל העין, והנערה על העין, ועל העין, ואעמוד על העין, על העין. הוא מסתכל על העיניים של רבקה. הוא אומר, העיניים האלה עיניים טובות. אני רואה מבפנים את הנשמה. וגם יצחק רואה את זה. זאת אהבה אמיתית. אז בעצם שלושה, לא ארבעה, נכון? זה המשימה, הלא נודע, והאהבה לה... מה שמתפצלת אצל יעקב לשתיים. מה העיקר? צריך הכל. נכון? אבל מה העיקר? מה חשוב? קשה לוותר, זה צריך את הכל. אם זה שלושה ולא ארבעה, כמו שאמרנו, זה גם כנגד הכנעה, הבדלה, המתקה, כידוע. נכון? חייבים להגיד את זה. זה שלושה שם ארבעה, אבל הכנעה זה המשימה המשותפת. אני ואת מול איזו משימה שהיא גדולה משנינו. הבדלה, אני מצליח להבדיל את עצמי מכל הפחדים שלי והחששות והדעת ולהימסר להשם יתברך. הקשר בינינו הוא יהיה למעלה מטעם ודעת. והמתקה זה האהבה. בסוף אנחנו מתאהבים אחד בשני, מתאהבים במתיקות הזאת. אז זה ודאי יהיה מסודר לפי הכנעה, הבדלה, המתקה של הבעל שם טוב, לטמן דפליג בדבר הזה. ואני מתפלא שלא אמרתם לי את זה בעצמכם. בכל אופן, על פניו, הזוגיות של יצחק ורבקה היא המרכזית. יותר חשוב מהמשימתיות המשותפת, זה המרכיב של המוכנות ללכת אל הלא נודע והמרכיב של האהבה. איך אני יודע את זה? כי אנחנו מתפללים על זה כל שבת. שבת זה יום הזוגיות. שבת זה יום של אהבה. שבת זה יום של משפחה. שבו בעצם נפגשים כל בני הבית, ודאי גם בשביל אשתו. ובתפילה אנחנו אומרים, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובקרב קדושים תתעלל, ובלשון חסידים, תתהלל, שם תתרומה ואז תתהלל, כן? ואז זה יוצא יצחק ורבקה, נכון? ארבע אותיות, הם מתאימים בדיוק אחד לשני, ארבע אותיות, ושם ישרים, קרובים, כן, תתהלל, יש שם איזה, יש שם כמו דו שיח כזה, יצחק מדבר ורבקה עונה לו, אז זה כנראה המבנה הזה, וגם לפי מה שאנחנו אומרים כאן, שהזוגיות של יעקב בעצם מתפצלת מיצחק ורבקה לשניים, אנחנו בעצם מבינים שזה הלב, זה המרכז. אבל באמת, כל אחד מאיתנו שיוצא לדרך החשובה הזאת, את שלושת הדברים האלה צריך לשים בתוך המודעות שלו. המוכנות ללכת אל הלא נודע, להכיר במרכיב האלוקי בקשר, אהבה לא לגוף, אהבה לא לגוף, ואני רוצה להגיד כאן עוד איזה מילה אחת על הבקשה שאני מכבד אותה. אני מתנגד אליה, אבל אני מכבד אותה, שאנשים מבקשים לראות תמונות לפני. למה אני מכבד? כי באמת יכול להיות שזה בחורה, שאתה רוצה לראות תמונה, כי באמת זה לא בקטע שלך, ואז באמת חבל על הזמן שלך ושלה. אבל אתם יודעים שתמונה זה זיוף. תמונה זה זיוף. מה, אתה יכול לראות בן אדם לפי תמונה? רואים בתמונה חיוך? רואים הערת פנים? רואים מי זה הבן אדם? זה לא רואים כלום בתמונה. תמונה זה קליפה, זה לא כלום. אז כשאתה מבקש לראות תמונה ואתה הולך לפי התמונה, זה בעצם אומר, אתה לא רוצה לפגש עם הבן אדם. בן אדם שהוא מחייך, ואיך שהוא מדבר, ואיך שהעיניים שלו זזות, זה בן אדם חי. מתמונה אתה לא יכול ללמוד כלום. לא, היא לא נראית לי בתמונה, אני לא... מה זה הדבר הזה? המוכנות ללכת אל המרכיב הנסתר של בן הזוג, אתה פוגש, רק כשאתה פוגש את הבן אדם, לא כשאתה רואה תמונה. וכמובן, אמרנו, אהבה לא רק לגוף, לא רק לצדדים החיצוניים, אלא אהבה לצד הפנימי. זה הזוגיות של האבות, וממנה אנחנו רוצים ללמוד, כי באמת, ובזה נסיים, הפרויקט המרכזי של עם ישראל כבר 3,000 שנה זה להתחתן. זה הפרויקט המרכזי, צריך לדעת. וזה מוכיח את עצמו. כי בסוף כשיש חתונות וזוגות צעירים מתחתנים, מקימים את ביתם, זה החוסן של האומה. בהמון המון עמים באירופה, אין חתונות והם מתחילים להתפורר. זה הסוד של עם ישראל, ולכן גם בדבר הזה נלחמים מאוד. זה הסוד, זה הפלא, וזה הפרויקט המרכזי, ועם ישראל כולו מאמין בחתונות, מאמין למשפחה, ומתחתנים, רוצים להתחתן. זה יפה. אבל צריך לחזק את זה מול רוחות זרות, לפי הסוד של שידוכי אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל ויעקב ולאה. רוצו להתחתן. מי שלא התחתן, מי שהתחתן, אז הכל בסדר.